רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית 150 שנות ציונות, בהגשת מוטי ליטבק.
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
שלום ואחר צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. שמי מוטי ליטבק, ואני חוקר את האירועים המכוננים של הציונות ביישוב העברי ובמדינת ישראל. ברוכים הבאים לפרויקט 150 שנות ציונות ובניית הארץ במלל ובצליל. זהו פרויקט של העשרה ונוסטלגיה. העשרה, ללמוד ולהיזכר באירועים המכוננים מאז עליית הבילויים, הקמת המושבות, הקמת מקווה ישראל, הציונות ובנימין זאב הרצל, המאבקים ביישוב והמלחמות ועד ימינו אלה. ונוסטלגיה, נשמע ונזכר בשירים היפים ששמענו כשהיינו ילדים ועד השירים של ארץ ישראל היפה של ימינו אלה. למי ששומע את התוכנית בפעם הראשונה, ניתן לשמוע את התוכניות הקודמות שלי באינטרנט, באתר רדיו סול, תוכניות מוקלטות, השדרנים שלנו, מוטי ליטבק. יש לי חוב אליכם משבוע שעבר. שידרתי את הפרק הקמת הקיבוץ, הקמת גניה א', והאורח שלי לא הצליח להגיע לרעיון, ולכן אשדר כעת את הרעיון עם יוסי ורדי, מזכיר הקיבוץ דגניה א' לשעבר, ולימים ראש המועצה האזורית עמק הירדן. נשמע את ההקלטה.
בוקר טוב יוסי. בוקר טוב. אני מצטער על התקלה שהייתה לנו, אבל בואו נסתכל קדימה. יוסי ורדי הוא האורח שלי היום, בפרק על הקמת הקיבוץ. הקמת הקיבוץ והקמת הקיבוץ דגניה, הקיבוץ הראשון ומה שנקרא בהמשך הם הקבוצות והקיבוצים. יוסי הוא נכד של יוסי בוסל, אחד מעשרת הראשונים של הקיבוץ, ואני אשמח שתספר לי מעט על השנים הראשונות, על סיפורים מעניינים מהשנים הראשונות בקיבוץ. בבקשה יוסי.
טוב, קודם כל בוקר טוב לך ולמאזינים שלך. אז נעשה גילוי נאות. אני אכן, אני נולדתי וחבר קיבוץ דגניה א', שהוא הקיבוץ הראשון שהוקם בארץ, בעולם. אני נכד למייסדים חיותה ויוסף בוסל. אני אפילו יכול להוסיף ש... סבא של יוסף בוסל, הוא נתן את השם דגניה. יש מכתב דוקטור ארתור רופין, שהיה ראש המשרד הארץ ישראלי, שממנו צמחה הסוכנות היהודית אחר כך, אבל זה גוף שהקים הקונגרס היהודי. הוא כתב לו שהוא שמח להודיע לו על זה שהחלטנו, הוא כותב, לקרוא את שם מושבתנו דגניה, על שם חמשת מיני הדגנים שמצאנו במקום. כמובן דגני בר, דגניה, היה זה החמש, ההי, והשם ניתן, דגניה. החזון שלו היה שכל הארץ תמלה בדגניות, ואכן 10 שנים אחרי שקמה דגניה, ב-1910, הגיעה ב-1920 קבוצה שרצתה להקים קיבוץ על הדגם של דגניה, זה היה מאוד חדשני אז, קומונה, והוא אמר להם, אין בעיה, הם שכנים פה על ידינו, צמוד לדגניה א', קמה דגניה ב', והוא אמר להם, אתם תהיו דגניה ב', ומאז הגיע אחר כך עוד קבוצה שהתיישבה פה באזור קרוב, וקראו לה דגניה ג', היא היום גניגר. אז זה קטע אחד. מה אתה רוצה לשמוע, מוטי?
תראה, הקטעים שאתה סיפרת כאן, אני די מכיר אותם ודי הצגתי אותם למאזינים. אבל בוא תספר קטעים נוספים, זה מאוד מאוד מסקרן, מאוד מאוד מעניין.
טוב, תראה, אני אגיד ככה. מדובר בקבוצה של 12 אנשים צעירים, שעלו לארץ בסוף המאה ה-19, בשנים, לא, בתחילת המאה ה-20, סליחה, ב-1906-8, הגיעו לארץ כקבוצה שהם הכירו מכמה עיירות ברוסיה הלבנה, אנשים שרובם באו מבתים דתיים, סבא שלי למד בחדר, הוא היה תלמיד מצטיין בישיבה, והם החליטו למרוד בכל החיים הרגילים, בחיי הדת, וחלמו על הרפתקה ממני הציוני כמובן, לעלות לארץ ולהקים כאן יישוב על בסיס קומונה משותפת, שאם לתמצת את כל האידיאולוגיה שהם בנו כאן, הם אמרו כל אחד ייתן כפי יכולתו וכל אחד יקבל כפי יכולתו על פי צרכיו. קופה משותפת, עבודה משותפת, אין רכוש פרטי, אמצעי ייצור משותפים. היה להם מזל גדול, אנחנו מדברים על 1910, שהאמין בהם אותו דוקטור ארתור רופין, שלמעשה היה ספונסר שלהם, ונתן להם צ'אנס להתיישב כאן באדמות עמק הירדן, אדמות שההסתדרות הציונית רכשה באמצעות המוסדות שלה, פיקה, והסכים לתת להם צ'אנס שנה, נראה אם אתם מסוגלים, מה אתם יודעים. מדובר בקבוצת אנשים צעירים שלא היה להם שום ידע והכשרה בעבודה חקלאית, והם בלי איסוס לקחו על עצמם את המשימה, ועברו פה כמה שנים מאוד קשות. זה ברור שמדובר באזור חם מאוד, לא הייתה תשתית של להביא מים לשטחים, עברו פה באמת תקופות מאוד קשות, אבל בסופו של דבר זה היה גרעין קטן מאוד חזק אידיאולוגי שהאמין בדרך שלו וסלל אותה לאט לאט. הם התיישבו במקום שהיום נמצא קילומטר דרומית לדגניה, שנקרא ג'וני. שם הם הגיע ברכבת מחיפה לצמח. צריף שהיה מפורק, הביאו אותו למקום, הרכיבו אותו, זה תמונת הצריף המפורסם של ראשוני דגניה שעומדים על המדרגות של הצריף, על הפרפסת כזו קטנה, ובמקום הזה הזמנים חיו שנה ושמונה חודשים, במקביל נבנה יישוב הקבע במקום שהוא נמצא היום בצאת הירדן מן הכנרת. ההתחלה הייתה בנייה של חצר, חצר משק וחצר מגורים, כלומר כל הקיבוץ התקיים בתוך חצר אחת, שהיו בה גם מבני משק, הרפת הראשונה בתנועה הקיבוצית הייתה בחצר הזאת. גם מגורים. כעבור שנתיים יצאו מגבולות החצר והקימו עוד שני מבנים, מבני אבן בסגנון גרמני, קיימות הרבה חצרות כאלה בארץ, כמו חצר תל חי ועוד. ומכאן התחילו לפתח את חיי הקהילה והמשק, בלי שום ניסיון, הכל היה ראשוני, הכל היה בוסר, אבל הם היו חדורי אמונה. וזה מה שנתן להם את היכולת להתמודד עם כל הקשיים ועם כל מה שעבר עליהם. פה אנחנו מדברים על עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, הטורקים שולטים פה, האוטומנים. במלחמת העולם הראשונה הגיעו כוחות של גרמנים שפינו את חברי דגניה מהחצר והשתלטו על המבנים. בסופו של דבר אנחנו יודעים איך זה נגמר, הם כמובן חזרו. בריטניה כבשה את האזור, היו פה קרבות באזור תחנת הרכבת צמח, אני לא ניכנס לזה כרגע. וכך לאט לאט נבנה המשק, כאשר הם קיבלו כמה החלטות מאוד בסיסיות שלמעשה היוו את הקורונה קיבוץ שלאורם קמו או קמה תנועה קיבוצית שלמה. חינוך משותף, אמצעי ייצור משותפים, קהילה שיש לה מוסדות בדגש על המשותף ופחות על חיי הפרט. במידה מסוימת הם הקריבו את חיי הפרט למען הקבוצה, למען הכלל, שזה דבר מאוד קשה, כי הוא נגד טבע האדם. אני רוצה לסיום לציין נקודה אחת. דגניה, כקיבוץ הראשון, מעולם לא הייתה בו לינה משותפת. הילדים תמיד היו עם ההורים.
באמת?
כן. וזה זכות ראשונים שלנו. אמא שלי נולדה בדגניה ב-1919, היא לא הייתה בבית ילדים בלילה, לא היה לינה משותפת. במשך היום הייתה מערכת חינוך, ודאי. זה איחוד ששמרנו עליו. היום אתה יודע שכל התנועה הקיבוצית זה לינה משפחתית, לא משותפת, זה עבר מן העולם. ויחד עם זה, גם הרבה אידיאולוגיה שהחזיקה מים, הייתה צריכה לקבל תפנית, המציאות השתנתה, רצון החברים השתנה, הסביבה השתנתה, ב-48 קמה מדינה, כל כללי המשחק השתנו. צריך לזכור שחלק גדול מהתנועה הקיבוצית הוקם כמו תנועת המושבים, ההתיישבות הכפרית, ההתיישבות העובדת, עוד לפני הקמת המדינה. ולתנועה הקיבוצית וגם לתנועת המושבים היה חלק מאוד נכבד במאבק למדינה שבדרך. הפלמ"ח, עוד קודם ההגנה והפלמ"ח, זה היו גופים שצמחו בהתיישבות העובדת, בתנועה הקיבוצית. ואני חושב שלתנועה הקיבוצית אין לה רק עבר מפואר, יש לה גם עתיד גדול, ועם כל השינויים שעשינו בצורת החיים, אנחנו ממשיכים להיות קיבוץ. קהילה משותפת שמסתכלת קדימה. ואני חושב שאפשר להגיד היום ביטחון מוחלט, שהתנועה הקיבוצית, כלומר הקיבוצים, הם נמצאים ברנסנס גדול, בקליטה, בגידול. החיים הקיבוציים, כפי שעוצבו אחרי השינויים, נהפכו להיות גורם מושך לאנשים צעירים. קודם כל, לבני הקיבוץ, שעד לפני 20, 30 ו-50 שנה, לא זיהו את הקיבוץ כמקום שהם רוצים לחיות בו.
נכון.
השינויים שעשינו באורחות החיים, שינו גם את המציאות הדמוגרפית. זה בשורה גדולה, זה כמובן כולל גם קליטה מבחוץ, זה לא רק גידול פנימי. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. בואו נחבא את כל האורות של מדינת ישראל, נעלי מטוס, נדליק רק את האורות של התנועה הקיבוצית, ונקבל את סרטוט גבולות הארץ שלנו. וזה הדבר החשוב שצריך להגיד אותו. שני שליש מהתנועה הקיבוצית יושבים בגליל ובנגב, בפריפריה, לאורך הגבולות. זה תרומה עצומה שלא מדברים עליה, היא מובן מאליו. נכון שלא רק הם יושבים שם. יושבים שם גם מושבים וגם עיירות וגם יישובים קהילתיים שנוצפו בעשרות השנים האחרונות. אבל את עיצוב הקו הזה אי אפשר לקחת מהתנועה הקיבוצית והתנועה המושבית.
יוסי, המון המון תודה. זאת הייתה הרצאה קצרה מרתקת. מצד אחד העבר הקשה, מצד שני הסתכלות קדימה בחיוך ובתקווה. ואני מאוד מאוד מודה לך על כך. שיהיה לנו בכלל. שבת שלום, סוף שבוע נעים.
ושוב תודה ליוסי ורדי על ההרצאה המרתקת שלו, ונמשיך לפרק של היום שהוא איזה אורקסטרה. האורקסטרה של ראשון הייתה התזמורת הראשונה בתקופת היישוב העברי. שיר איזה אורקסטרה, איזה אורקסטרה יפה. בוא נשמע. השיר נכתב על ידי דן אלמגור, הולחן ובוצע על ידי שמעון ישראלי, ונשמע אותו.
בבקשה.
בימים שקוסביצקי המנצח הגאון לא ידע לקרוא תווים וניקודות, בא לארץ קוסביצקי המזכיר של הברון ואמר לפריימן פים ואורקסטרה בוא נקים. מאירוביץ' בא עם פיילה, חיסין בא עם תוף מאור, חיסין בא לו עם אשתו של מוישה נט. חיימוביץ' בא עם זיילן, עם איתר, עם כינור, ומאסטרו אוסוביץ', אז הרים את השרביץ'. אורקסטרה יפה, המנגנים דיברו רוסית, אבל זיפו רק עברית. איזה אורקסטרה, ראשון ניסיון מרש. אם נגנב שער מקווה זו ציונה נס ציון, נסע לי נס ציונה לקונצרט. היא נגנה בפתח תקווה, הוא כשבא כבוד הברון, היא נגנה לו בשמחה, והוא יפסיק את התמיכה. איזה אורקסטרה, איזה אורקסטרה יפה, המנגנים דיברו רוסית, אבל סיפור העברית. איזה אורקסטרה, ראשון ניסיון מרש. בחיים
חגים עם רדת ליל, היא יצאה אל החולות, לנגן לאור ירח קרקוביאק.
המושבה הראשון לציון הוקמה ב-1882 על ידי 17 משפחות מייסדות שהגיעו מארצות מזרח אירופה. היא הייתה המושבה הראשונה של העלייה הראשונה. על אף תלאות היומיום התקיימו במושבה חיי תרבות מסוגים שכללו, מגוונים שכללו שיחות, הרצאות וערבי ספרות ומוזיקה. הכל ביוזמת המתיישבים ובכוחות עצמם. בשנת 1895 יזמו שלושה מבני המושבה הקמת תזמורת. התזמורת כללה כ-30 נגנים, אשר רובם רכשו את השכלתם המוזיקלית תוך כדי השתתפותם בתזמורת. המנצח היה בוריס אוסוביצקי, היינן של היקב, לשעבר נגן בתזמורת האופרה של סן פטרסבורג, אשר היה בעל ידע במוזיקה. הרפרטואר של התזמורת כלל מוזיקה קלאסית, מרשים ושירים עבריים. היא נגנה באירועים שונים במושבה ומחוץ לה. על יסוד התזמורת נכתב, על פי הצבעת האדונים פריימן, דוקטור מזיה ואוסוביצקי, נוסדה תזמורת, אורקסטרה, והאדון אוסוביצקי בעצמו נותן כל ערב שיעור במוסיקה. העיקרים ועוד אנשים נדבו כספים לקניית כלי הנגינה, וגם הברון רוטשילד תרם 1,000 פרנק. תזמורת פעלה בשנותיה הראשונות של המושבה, הייתה למרכז התרבותי ביישוב ואף הוזמנה לחגיגות רשמיות ביפו בירושלים. עם ייסודה של האורקסטרה עלה הצורך למילה ראויה בעברית. חמדה בן יהודה אמרה, בראשון לציון נוסדה התזמורת הראשונה. בן יהודה קרא לה בשם תזמורת, ולפרי מנגנותיה מנגינה. ב-1898 הגיע הרצל לביקור במושבה. הרצל דווקא לא התרשם מהרמה המוסיקלית של התזמורת, ואמר כי קידמה אותו מוזיקה של דאבון הלב, שלא העידה, אלא על כוונות טובות. העיתון הצבי הירושלמי פרסם את התפעלותו על המראה של הנגנים הטרודים כל היום בעבודתם, לא ידעו מעולם מה זה כלי זמר, ולמדו במהלך 3 חודשים לנגן בהם, לשמור על חוקי הזמרה והקומפנימה, ולהוציא זמרה בטקטה מסודרת הנעימה לאוזן השומע. כפי שכבר אמרתי, המושבה הראשון לציון נוסדה כמושבה החקלאית הראשונה, והיא משקפת בשמה את היוזמות ואת החלוציות של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, המושבה הראשונה לציון. כאן נוצרו נכסי צאן ברזל בהוויית המדינה שבדרך. כמה עובדות מעניינות על המושבה הראשון לציון. מחרשת הברזל הראשונה שתוכננה ויוצרה בארץ ישראל על ידי יצחק טופורובסקי, הנפח וצעיר המתיישבים בראשון, בן 17 בלבד היה כשעלה לארץ. בשלהי 1882 חרש טופורובסקי את התלם הראשון במושבה. זכות בחירה לנשים במושבה, זכות ראשונה, בית העם העברי הראשון, גן הילדים העברי הראשון, קרן הקיימת הראשונה, בית הספר העברי הראשון היה בראשון. המנון התקווה נולד בראשון, והדגל הישראלי נתפר והונף לראשונה בראשון. הבעיה העיקרית של המושבה הייתה מים. נחפרה באר אחת, אך החפירה נכשלה. החלו לחפור באר שנייה. מאמצים רבים הושקעו בחפירתה, ומחוסר אמצעים כספיים לסיים את חפירתה, נשלח נציג המושבה יוסף פיינברג לאירופה. הברון רוטשילד הועיל להעניק למתיישבים בעילום שם את הסכום החסר. החפירה הסתיימה בהצלחה. בעומק 84 מטר נמצאו מים חמים, וחיים חיסין צעק מעמקי הבאר, מצאנו מים, מצאנו מים! וגורל ראשון נחרץ לחיים. באר המושבה והמילים מצאנו מים הונצחו על סמלה של עיריית ראשון לציון. בשנת 1890 הושלמה בניית היקב שמומנה על ידי הברון רוטשילד. היקב שהיה לגדול ולמשוכלל בעקבי האזור, ורוטשילד גם דאג להפעיל את היקב שהיה מקור הפרנסה העיקרי של ראשון לציון ושל קורמי האזור. בתקופת העלייה הראשונה והשנייה עד 1914, הפעילות המוסיקלית במושבות התמקדה בעיקר בשירה, בציבור, בשירים עבריים חדשים ששיקפו את רוח התקופה והחלוציות. שיר, כשנמות יקברו אותנו בעקבי ראשון לציון. מילים ולחן עממי, שיר עממי המתאר באופן הומוריסטי, כיצד הם רוצים להיקבר בקרמים, שם ימתינו להם בחורות ויגישו להם כוסות מלאות יין אדום. שרה ריקה זרעי. בוא נשמע.
כשנמות יקברו אותנו בעקבי ראשון לציון, כשנמות יקברו אותנו בעקבי ראשון לציון. שם ישנן בחורות המגישות כוסות מלאות יין אדום אדום. שם ישנן בחורות המגישות כוסות מלאות יין אדום אדום. לה 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 לה. שם ישנן בחורות המגישות כוסות מלאות יין אדום אדום. שם ישנן בחורות המגישות כוסות מלאות יין אדום אדום.
הקמת תזמורות הייתה נדירה. המוזיקה שימשה בעיקר לגיבוש חברתי ותרבותי, במושבות ובקבוצות החלוצים נאלצו להתמודד עם קשיי קיום בסיסיים והשתמשו בכלי נגינה פשוטים שהביאו איתם מאירופה. כינורות, מנדולינות, אקורדיונים, חלילים וקונצרטינות. קונצרטינה זו עם מפוחית יד אדומה לאקורדיון. בהמשך נוצרו תזמורות גם במושבות הגדולות, פתח תקווה, רחובות וזיכרון יעקב. 1910, ייסוד תל אביב והקמת בית הספר הראשון למוסיקה על שם שולמית הופיין, אשתו הראשונה של ארתור רופין. והוקמה גם תזמורת גימנסיה הרצליה. מי ששר מאושר, אמר אהוד מנור. נשמע את השיר דונם פה ודונם שם, שיר ילדים שנכתב על ידי יהושע פרידמן והלחין מנשה רבינה. השיר אומץ על ידי הקרן הקיימת לשיר המלווה את התרומות לקופסה הכחולה. זוכרים? השיר אושר בבתי הספר ובגני ילדים, בעיקר בימי שישי בטקס קבלת שבת נהגו הילדים לשיר את השיר, ותוך כדי כך העבירו ביניהם את הקופסה הכחולה שהייתה בכל כיתה ושמו בתוכה כמה פרוטות תרומה לקרן הקיימת. גם בקיבוצים שהוקמו בהמשך נתנו ההורים לילדים פרוטה כדי שיוכלו לתרום לפחות באופן סמלי. אספר לכם ילדה, ונשמע את השיר.
אספר לך הילדה וגם לך הילד, איך בארץ ישראל אדמה נגאלת, איך בארץ ישראל אדמה נגאלת. דונם פה ודונם שם, רגב אחר רגב, כך נפדה אדמת העם מצפון עד נגב. כך נפדה אדמת העם מצפון עד נגב. תלויה קופסה, זאת קופסת התחלת, כל פרוטה שנכנסה אדמה נגאלת, כל פרוטה שנכנסה אדמה נגאלת. דונם פה ודונם שם, רגב אחר רגב, כך נפדה אדמת העם
שמענו את אופרה חזה עם קולה האדיר, היפהפה, שרה את השיר. השירים בסוף המאה ה-19 והמחצית הראשונה של המאה ה-20 ביטאו את ערכי מפעל ההתיישבות הציונית, תנועת העבודה והחלוציות. השירים היללו את הזמר, השירה והריקוד, והעלו על נס את אהבת ארץ ישראל ואת העבודה החקלאית. שיר העבודה, יא חיילי לי, יא מלי לי, יא חווה ג'מוסה. מילים נועם שפירה, לחן עממי ערבי, משנת 1895. השיר היה פופולרי מאוד ביישוב העברי בארץ ישראל, נשמע את אילקה רווה ומקהלת צדיקוב. וחוץ מזה, איזה בילויים היו לחלוצים בתקופות ההם? טלוויזיה? מחשב? טלפון? אז את הבידור והתרבות באותם ימים הם מצאו בשירה, בשירה בציבור, ובריקודי האורה עד הבוקר, עד אור הבוקר. נעמי שמר קרא לזה שירת הרבים, זאת המורשת הגדולה שלה. השיר עד הבוקר, מרדכי זעירה ואהרון אשמן, כתבו והלחינו את השיר המזוהה עם החלוצים שרקדו מסביב לעבודה אחרי יום עבודה מפרך. מוטיב המופיע גם בשירים רבים אחרים, כמו בוא נרקוד עד אור הבוקר, נשמע את חבורת רננים. לכל מושבה היה שיר אהוב, מעין המנון המושבה. לראשון לציון השיר היה האח ראשון לציון, שהיה השיר העברי המקורי הראשון. נשמע את השיר האח ראשון לציון על ידי מקהלת ראשון לציון. בבקשה. גדרה, המנון המושבה היה חושו אחים חושו, הרימו פעמנו, חושים, חושו אחים חושו, לארץ אבותינו. בוא נשמע את השיר. ברחובות, המנון המושבה היה התקווה, שאין צורך להשמיע כמובן. בחדרה, המנון המושבה היה מסעת נפשי. השיר נכתב על ידי משה מנה בשנת 1885, והוא מבטא כיסופים אישיים ורומנטיים לארץ ישראל, במיוחד לאור גל הפרעות ברוסיה. לחן עממי נשמע את יהורם גאון.
שמש אביב נת הים עד לקצות שמיים זיו חכלילי הוצק שם תו על העיניים סביב תשלט שלט השקט עלי בעלי תאורן על ראש גבלו לבדד דומה יושב לו המשורר מנעמת תור האוויר הוד חמי השמיע תקוות אנוש כי תבונה יום אל יום יביע רוח נועש ישוב יחי יחשוב הרוב מחשבות ישכח מורך רפיון גבו ישאף אף נסגרות אשכח עוץ בידוגת נפשי על תקוותי קלו ימים טובים חיי שקט נגדי עוד יצהלו אייך אייך אדמת קודש רוחי לך הומי לו גם את גם אני יחד נשוב עוד לתחייה לו גם את גם אני יחד נשוב עוד לתחייה
ראיינתי לטובת השידור הזה את דודי היימן, לשעבר מנכ״ל התאחדות האיכרים, והוא סיפר לי על סב סבו, משה יהושע היימן, שהלך ב-1899 עם אחיו יצחק היימן וחבריהם מביתם ביפו לעבודה בראשון לציון. הם היו אומנים שעסקו בגילוף ארון הקודש בבית הכנסת של המושבה. עד היום בית הכנסת קיים. בדרכם הם נתקלו בקבוצת בדואים מהכפר בית דג'אן, אי בית דגון של היום, שניסו לשדוד את כספם. משה יהושע הצליח להבריח ולהציל את חבריו ואת אחיו, אך הוא עצמו נהרג והיה לחלל הראשון של ראשון לציון. ראשון לציון. בתקופת העלייה הראשונה, סבלו המתיישבים מגנבות של תוצרת חקלאית וציוד משדותיהם. הטורקים ששלטו אז בארץ לא טרחו לשמור על המושבות. זלמן דוד לבונטין, ראש קבוצת המייסדים של ראשון לציון, היה מודע למצב הביטחוני המעורר ועל הבדואים ששכנו בחולות שממערב למושבה ונהגו לשדוד ולגזול מחקלאי המושבה. כמה ימים לאחר הקמת המושבה, הלך לבונטין עם מתורגמן אל זקני הכפרים השכנים וקרת עמם ברית ידידות. למרות הברית דאגו מייסדי המושבה גם להעמיד שומרים בלילות, כדי לשמור על הבהמות ועל הרכוש. אך הם גילו שהשומרים הערבים היו שותפים לגנבות, ולכן כל המתיישבים צעירים כמבוגרים לקחו חלק בשמירה על המושבה. באחד הלילות פלשו רועים ערבים לאחת החלקות. לכל קריאת שומר המושבה נזעקו שבעה רוכבים חמושים ברובים ובמקלות, תפסו את השודדים והביאו אותם למושבה. למחרת עם שחר התייצבו בפתח סוכתו של לבונטין זקני הכפר השכן סרפנד והתחננו לשחרר את הפורעים שנשבו. לבונטין איים עליהם במשפט אצל המושל ביפו, ולבסוף שחרר אותם תמורת שטר ערבות. אירוע נוסף מראשית ימי המושבה הוא הסיפור על אודות ישראל פיינברג, לוליק, ופעולת התגמול שביצע בשודדים הבדואים. לוליק החביא 10 בחורים חסונים בעגלתו, רתם אותה לשני סוסים ויצא לדרך אל לב אזור הפרעות. כאשר הקיפו הבדואים את העגלה וביקשו לשדוד את הסוסים, קפצו ממנה 10 הבחורים, החטיפו מכות לשודדים, קבלו אותם והביאו אותם למושבה. ורק לאחר שנענשו והוזערו, שחררו אותם. לסיום נשמע 2 שירים יפהפיים. את אור המדורה, בביצוע חבורת רננים, כתב אלתרמן והלחין יואל ולבה, בנו בלי קול וחול, אנו עניי אתמול, לנו הגורל מסר את מיליוני המחר. השיר היה מפורסם מאוד, וגם ריקוד העם תרם רבות לשמור עליו כשיר ישראלי קלאסי. קדימה, נשמע.
Oh,
והשיר השני, השיר המקסים, שירת הנוער, שיר עתידנו. כתב שמואל בס והלחין דוד מערבי, בביצוע גלי אתרי, אופירה גלוסקה ודודו זכאי. השיר מבטא את הרעיון שבאמצעות מאמץ משותף, ידך היא הנוטעת, ידך היא הזורעת, התגשם חזון עם ישראל. נשמע את השיר.
שירת הנוער, שיר עתידנו, שיר התחדשות בניין ועלייה. מן הגולה ינהרו אחינו, ארץ מולדת שבה לתחייה.
מי זה חולל הפלא ארץ מולדת? מי זה הקים במעלה ארץ מולדת?
זו ידך, ידך היא הזורה, זו ידך, ידך היא הנוטה. לנו במולדת קום יקום חזון עם ישראל, כל עוד הנוער לנו במולדת קום יקום חזון עם ישראל. שירת הנוער, שירת עידנו, שיר התחדשות בניין ועלייה. מן הגולה ינהרו אחינו, ארץ מולדת שבה לתחייה.
מי זה חולל הפלא ארץ מולדת? מי זה הקים כל אלה ארץ מולדת?
זו ידך, ידך היא הזורה, זו ידך, ידך היא הנוטה. כל עוד הנוער לנו במולדת קום יקום חזון עם ישראל, כל עוד הנוער לנו במולדת קום יקום חזון עם ישראל.
אני מקווה שנהניתם מהפרק היום, וגם תספרו על כך לחבריכם. בשבוע הבא אני מתכנן לשדר את הפרק על מחתרת נילי. ערב נעים לכם, ותודה שהזנתם לי.
מתי שר החלוץ?
כשהוא בא, הוא בא לקיבוץ.
הוא בא לקיבוץ, רוצה לאכול, פוצח בשיר, שוכח. טרללה, טומבללי, טומבללי, טומבללייקה, טומבללי, טומבללי, טומבללייקה, 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 טומבללייקה.
השיר הוא תרגום של שיר אידי מפורסם. באותם מילים, טומבלה, טומבלה, טומבל עלייקה. נמשיך לשמוע אותו.
כשהוא בא לקיבוץ,
רוצה לאכול, נכנס למטבח, לוקח
טרללה, טומבללי, טומבללי, טומבללייקה, טומבללי, טומבללי, טומבללייקה, 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 טומבללייקה. עושה חלוץ כשהוא בא לקיבוץ, הוא בא לקיבוץ, רוצה לאכול, נכנס אל הלול, סוחב תרנגול. טומבללי, טומבללי, טומבללייקה, טומבללי, טומבללי, טומבללייקה, 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 טומבללייקה.
את עוד מסתובבת לי בלב, כמה פעמים אמרת לי אל תתאר, כי זה תמיד נגמר כואב. מה יהיה עם הלב עד שמתאר לי בחזה? לא מרפא, וזה מה שעשה אותי חולה. אין אופן ואין מה לעשות עם זה חוץ מסיגריה וקפה שחור עכשיו אני חושב על גם המילים שאיבדתי בדרך מהרגע שיצאת מהדלת אל הסוף חשבתי שאני חזק אני לא מצליח לעצת את מה היינו שבע דקות בגן עדן אם לא חזרת עד עכשיו אז בעצם עדי קפה שחור שוב בים שלך טבעתי מסתבר שאת עכשיו עם מישהו אחר ומרוב הגעגוע מתפשר על כל אחד שתמלא לי את החסר מה יהיה עם הלבד שמתאה לי בחסר לא מרפא וזה מה שעושה אותי חולה נופל ואין מה לעשות עם זה חוץ מסיגריה וקפה שחור עכשיו אני חושב על כך המילים שאיבדתי בדרך מהרגע שיצאת מהדלת אל הסוף חשבתי שאני חזק אני לא מצליח לעצת עצמם היינו שבע דקות בגן עדן אם לא חזרת עד עכשיו אז בעצם עדי טוב ואין לי מה לעשות מסיגריה וקפה שחור אני לא רוצה לזכור את הרגעים שאתה שמת אותי שהסתובבתי במהיר שלי העלית שלי עכשיו אני חושב על כך המילים שאיבדתי בדרך מהרגע שיצאת מהדלת אל הסוף חשבתי שאני חזק אני לא מצליח לעצור
חשוך, ידעת להגיד את המילה הנכונה, הסתכלת בעיניים ידעת ללטף גם כישלון מבורך הרמת אותי איתך עד השמיים ולילות שקר עכשיו בחוץ וקצת קשה לך להודות מיליון סיבות היו לך שרתי תשעות אז התפללתי תתקן אותי מעט הלכתי לאיבוד חיפשתי אושר בשבילנו אני לא יודע מי מילה שברגע תצייר את התמונה תווים שיחברו אותה למנגינה שתספר אולי מעט תהיה מובנת במבט היא בנשמה היא כל העוצמה היא אהבה גדולה בכל מילה נכונה שתחזק את הצבעים שתשנה אולי כל כך הרבה דברים אולי שתשחרר מעט את מה שהתגבר לאט היא בנשמה היא כל העוצמה שיש לי בעולם שברגע תשמח את כולם שתרקח מעט את נפש האדם חד שתרפא הכל שתדלג על כל מכשול היא בנשמה היא כל העוצמה היא אהבה גדולה